הקדמה, ואנחנו חוזרים מהמקום שבו כתוב אלא כך שנו חכמים, הפסקה הרביעית מלמטה. אלא כך שנו חכמים לפי קבלתם וכדי יתבאר, ובחנו דעתם מעליבות שונות, כל אחת מכוונת להשקפה עיונית מסוימת, לפי טעמי מצוות קריאת שמע גופה. אחד הדברים שעלינו להבין מתוך הדברים הקטנים האלו, זה שאין מדובר כאן בדעות פרטיות של רב זה או אחר, שככה הוא חושב, אלא שכל אחד ואחד ששומר על הרב, שנו חכמים לפי קבלתם. היינו לפי מה שכל אחד קיבל מרבותיו, על דרך מסוימת של כוונת המצווה של קריאת שמע, ושהפרטים של המצווה, אחד מהפרטים של המצווה זה זמנה, דרך הפרטים האלו מתבטא ההשקפה בקשר לכוונת המצווה עצמה. ובחנו דעתם מעליבות שונות, כל אחת מכוונת להשקפה עיונית מסוימת לפי טעמי מצוות קריאת שמע גופה. מצוות קריאת שמע גופה, ולא עניין אחר חיצוני למצווה, אלא מגוף המצווה עצמה, מתחייבים דרכים בקיומה. ואם לא כן, מה לנו כל חני דעות מחולקות בשיעור הכי קצר? מה שאנחנו מסתכלים על הכמות, ואנחנו כבר עברנו על הסוגיה הזאת, וראינו שיש דעות שחוזרות עם גוון קטן של חילוק בין הדרך לבטא את את העניין, וכל זה מתפרס על זמן קצר מאוד בין כל הדעות. ואם אנחנו לא יודעים להבין את המשמעות של הדעות הללו מהבחינה הזאת שהרב מסביר, אז עלול לקרות מה שהוא אומר בהמשך, וליתן פתרון פה למלעיגים, אחר כי היה להם לפרש מקרא זה בשור דוחה בשעה שבני אדם שוכבים, ולסמוך דרך ישר על הזכר הידוע מעלות השחר הצאת הכוכבים, וכנפרש חשי זכרו לברכה, בכל עת מלאכה קורא הכתוב יום. זאת אומרת שאם העניין הוא אך ורק למצוא את נקודת הזמן שבה צריך להתחיל את המצווה, אז היה קודם כל להישאר סמוך לעניין עצמה, של המצווה עצמה, כתוב בשור בחון. אם כתוב בשור בחון, אז ממתי קוראים את שמה בערבים? משעה שבן אדם שוחדים, גמרנו. ולא לעבור דרך כל הפרטי הפרטים האלו, שלא קשורים לכתחילה בדרך הבאה של הדברים לעניין של קריאת שמע, אלא לעניין אכילתם של בני אדם, בין אם אנחנו מדברים על הכהנים, בין אם אנחנו מדברים על העניים, ובין אם אנחנו מדברים על פרות בני אדם. והיות והסימן הזה של בדרך המקרא של בשוך בך ובקומך בשעה שבני אדם שוחרים, וכאן אנחנו נראה בהמשך שיש דיוקים שונים במושג הזה, האם זה כאשר בני אדם הולכים לשכב או כל זמן שהם שוכבים. אז אז היה אפשר לסמוך על אותו הזכר של בעלות השחר צאת הכוכבים, להסתמך על, על הכלל הזה, כל זמן של מלאכה, וזה לא קשור לבחינה של אור יום או לילה, כל זמן של מלאכה, הוא נחשב, נקרא בכתוב כיום. מכאן, שתחום של לילה מתחיל בצאת הכוכבים. ולכן יש לנו בהכרח לסדר דרך הלימוד בלשונם בדיוק, דרכים כפשוטם. וכן העניין במשמעות הלכות קריאת שמע של שחרית, ובכל המצוות האמורות בתורה והנדרשות בתלמוד, לפי מסורת הפירושים. ועל מה לא קטנה משעת צאת הכוכבים כלשנה דברייתא, מפרש בגמרא, והכא משמע לן דכפרה למה עקבה. וזהו בעיקר ההבדל בין לשנה דמצניתין ובין העליבות האחרות הסומכות דעתן גם כן בעבודת הכהן. זאת אומרת שהעניין הזה שעליו אנחנו עוד נחזור, הוא שהדעות האחרות שגם קושרות את העניין של קריאת שמע לעניין של אחייתם של, של הכהנים, חסרים את הפרט הזה של כפרה למעקרה. ולכן בין הברייתות השונות שמכוונות לאותו העניין, רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, בחר בביטוי הזה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, וכפי שהגמרא תסביר אחר כך, את אותו העניין של מילתא אגב וכי כמה שמלן וכפרה למה עקבה, ואנחנו נראה את המשמעות של הדבר על מה כמה שמלן וכפרה למה עקבה. שמהפשט של הדברים, או מה... לא, לא בדיוק מהפשט, אלא מן הסתם של הדברים, אנחנו חושבים להבין שהכוונה היא שכפרה לה מעקבה מלאכול בתחומה. ואנחנו נראה שזה נכון, אבל לא מספיק מדויק וצורך העניין שבסוגיה שלנו. וזהו בעיקר ההבדל בין משנה דמתניתין ובין העליבות האחרות הסוכות דעתן גם כן בעבודת הכהנים, וכדי להתבהר בפירוש הגמרא, אין שם. ומכאן ראיה ברורה שכוונת התנא קמא הייתה להחליט בין הדעות השונות שהובאו בסוגיה, ולאו דווקא לפני בפירוש הזמן שהן אוכלים. זאת אומרת שכאשר נשאלת המשנה השאלה, מאימתי קוראים את שמע בערבית, אז השאלה הזאת נשאלת לעומת כל הסברות, הדעות הכבר ידועות, שצריך להכריע בין אותן הסברות. ולא סתם רק לשאול את השאלה לגבי עניין קריאת שמע. אני חוזר. כלל אחד בהבנת הדרך של המשנה, כשהיא רוצה להגיד לנו משהו, אז היא אומרת לנו את אותו הדבר שלא בדרך שאלה. המשנה יודעת לומר דבר כגון, קוראים קריאת שמע בצאת הכוכבים. לא מפחדת להיות החלטית בצורה כזאת. למשל, אני אתייחס כאן למשנה ידועה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. לא שואלים האם מזכירים ואחר כך דנים האם כן, האם לא ואיך ומה. קריאה, מזכירים. אז כמו כן היה אפשר להתחיל ולומר, קוראים את שמה בצאת הכוכבים. או בערבים קוראים את שמה בצאת הכוכבים, או כל ביטוי החליט אחר. אם זה נשאל בדרך של שאלה, זאת אומרת שהשאלה היא מכוונת לבין העליבות השונות שמובאות בברייתות, ושצריך להכריע ביניהן. זאת אומרת שהעניין של מתי קוראים את שמה ידוע. ומה שצריך להעיר מבחינת המשנה זה מהי הסיבה שבגללה ההכרעה צריכה להיות בין הליבות השונות משעה שהכהנים נכנסים לכל ביטחונתם ולא זמן אחר. כמובן? אז יש לי הודעה חשובה. אנחנו עוברים דרך. זה דבר מספיק נדיר בענייננו כדי לציין אותו. ויש לומר, בדרך כלל, כי סדר התורה שבעל פה, סדר התורה שבעל פה, הכוונה כאן למה שהיינו אומרים בלשוננו אנו, סידור התורה שבעל פה, הכתובה על ידי חכמים בסיעתה ברוח הקודש, אינה כסדר קודקוד בעל מה כלל ועיקר. קודקס, שבו יש אוסף של החוקים. שכאשר רוצים לדעת מה החוק אומר בעניין זה או אחר, אז פותחים את הספר בדף המתאים וקוראים את הדבר הזה, העניין של קודקס כזה, למשל שולחן ערוך. שולחן ערוך הוא כן קודקס. פקים, סעיפים, סימנים, אתה רוצה לדעת איך עושים, אז זה הולך לשנות, אחר כך יש שם פרשנות, אבל זה נחשב ככה נפסקה ההלכה. אבל המשנה והגמרא הם לא עוסקים לכתחילה בסידור איך ומה עושים. האיך ומה עושים זה בא בדרך אגב. אפשר לומר את זה. העניין העיקרי הוא לקבוע את הדרכים ואת הדברים כפי שהם, כדי שנבין למה אנחנו עושים כמו שאנחנו עושים. אין זה מספיק ברור. ואני שוב אזכיר, וזו לא תהיה הפעם האחרונה, שאילו היה מדובר כאן רק בדעות פרטיות של רב זה או אחר, אז אחרי שנפסקה ההלכה לא היה צריך להביא את דעתם שאלו שההלכה אינה כמותם. והסיבה שמביאים את הדעות של כל החכמים ואת כל הדיונים זה בגלל שכל הדעות הן אמיתיות. כל דעה ודעה יש לה על מה לסמוך, והיא מגלה פן אחד, צד אחד מאמיתת התורה. רק שיש סיבות, ואנחנו עוד נחזור לזה גם כן, שעתה אנחנו צריכים להכריע בין כל הדעות הללו, כדי לקבוע הלכה למעשה אחידה לכל ישראל. וזאת דווקא בגלל שאנחנו נמצאים באותו הזמן שהמשנה מבחינתה מאוחר יותר הגמרא נכתבו, והסיבה שהם נכתבו זה בגלל הגלות. והיות ואנחנו נמצאים אחרי חורבן בית המקדש, אנחנו כעת לומדים את העניינים האלו בתקופה הזאת שבין המצרים, שבין 17 בתמוז לתשע באב, והסכנה היא שהפיזור של הגוף של העם לגרום לכך שאם ההלכה לא מאחדת את העם, אז זה עלול להיות התפוצצות של הזהות היהודית. זאת אומרת שיש כאן מאמץ מסוים של חז"ל ליצור דרך התלמוד, אני לא רוצה לומר תחליף, כי אין תחליף, אבל מה שכל זמן שהגלות תימשך, יהיה מה שיאחד את האומה. זאת אומרת שהתלמוד הוא ישנש את התפקיד של הלאומיות הישראלית במשך הגלות. אין הכסדר קוד קוד על מעגל בעיקר כפי שחשבו בטעות כמה מתחכמים בעיניהם, אלא הסגנון של הגמרא וסדר הסברות ומהלך המאמרים באו לרמוז לרמז נמרץ לענייני חוכמה אלאה הגנוזה בחדרי הפסוקים והמשניות. ויש הבדל בין דרך השולחן ערוך וכדומה ודרך לימוד הגמרא לשמה, כלומר, לצורך תלמוד תורה, דברים כפשוטה. וכך, תנינה, במסכת אבות, בפרק השישי, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. וכל זה יתבאר בעזרת השם לפרטים. הרב חוזר עכשיו לעניין של הדיון בין הדעות העליבות השונות. אנחנו כבר ראינו זו שבמשנה מכריע בין הדעות הקשורות לעבודת הכהנים, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, לעומת זכאים לאכול בתחומתם ומתוחרים לאכול בתחומתם. וחוזר עכשיו לשתי הבחינות האחרות שהן אלו של העניים ורוב בני אדם. אמנם שתי הבחינות האחרות אמרנו לעיל מוסבות לעניין, לעניים ולרוב בני אדם, אמיתיות גם כן, ויש להם על מה לסמוך כמובן, ומצאו מקום בהשקפתם זיכרונם לברכה כל אחד לפי מידת נשמתו הראויה לו. אלא כי בתקופתם גבר מספר ההשקפות בעניין הגדרת היהדות. יש מצב שבו כשחוזרים מן הגלות, אז יש מי שמוצא לנכון לשלוח שאילתה לכל חכמי ישראל באשר הם, לשאול אותם לתת את דעתם על מה צריכה להיות התשובה לשאלה מיהו יהודי. אבל השאלה מה זה להיות יהודי היא שאלה שהרבה יותר רלוונטית לא כשחוזרים מן הגלות, אלא כשיוצאים לגלות. אפשר לומר שהחזרה מן הגלות עצמה עונה לשאלה מיהו יהודי, מי שחוזר מהגלות. אחר כך יש דיוקים, אבל קודם כל ישנו העניין עצמו. רמו גבר מספר ההשקפות בעניין הגדרת היהדות, ומשום סכנת המינות הוצרכו לקבוע הלכה למעשה בין הדעות המחולקות להורות הכוונה הנכונה לכלל ישראל. ואף משפט חשוב, כי רשות ביד הכל להורות השקפות היחידים בדרך לימוד, שכולם דברי אלוקים חיים, בכל זאת נפסקה הלכה למעשה בדרך היותר קרובה אל האמת המוחלטת, רוצה לומר האמת גבי הכלל. זה עניין שהוא מאוד משמעותי. אני אתחל לזה בינתיים בצורה קצת מליצתית. הדמוקרטיה של התלמידי חכמים, ההחלטות בדין מתקבלים לפי הרוב, אבל איזה רוב? הרוב של החכמים. זאת אומרת שהדמוקרטיה זה דבר שיש לו הערך האמיתי שלו רק ואך ורק באותה המידה שהיא לא נתונה לאפשרות של דמגוגיה. מאותו הרגע שישנה אפשרות של דמגוגיה, אז הדמוקרטיה היא הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות לחופש החברה. כי אתם מבינים את המושגים בין דמגוגיה לבין דמוקרטיה. אז יש דבר שנקרא הדמוקרטיה של התלמידי חכמים. כל הדעות אמיתיות, וצריך לקבל את ההחלטה לפי הרוב, זאת אומרת, לפי מה שמייצג את הרוב שבעם. כי האמת המוחלטת היא תמיד קרובה יותר לזהות של הכלל של האומה, ולא לדיוק ספציפי כזה או אחר של אדם פרטי. חוזר על המשפט. בכל זאת נפסקה הלכה למעשה בדרך היותר קרובה אל האמת המוחלטת, רוצה לומר, האמת גבי הכלל ועל פי חוכמתם המקובלת להם. לכן, בעל המשנה בעלה שמו עינן שמכאן ואילך, מכאן ואילך. עד עכשיו קראנו קריאת שמה. מאז מתן תורה, משה רבינו, קראנו קריאת שמה פעמיים ביום. וכל אחד עם הכוונות שהיו קרובות אל השקפתו וכוונתו. החל מעכשיו, זאת אומרת מאותו הזמן, מכאן ואילך כוונת קבלת עול מלכות שמיים, שזה העניין של קריאת שמה. ומשמעותה בדרכי התורה ובחוכמת ההלכה, כלומר, הגדרת היהדות בתור מסורת חיים, מורשת העם, מורשת אבות העם ונביאה, והיינו קריאת שמה למעשה ההלכתי, צריכה להתגדר לעבודת הכהנים. זאת אומרת שהרפרנס לעניין של קריאת שמה צריכה להיות צמודה למדד אחד, ואותו המדד הוא עבודת הכהנים. ולכך, היות ויש ההצמדה הזאת לעבודת הכהנים, לכך מצוותה משעת צאת הכוכבים לכל העם, הן הכהנים, הן עניים, הן בעלי בתים, משום לא תתגודדו. זאת אומרת שאני אתן איזושהי דוגמה עכשווית להלכה. יש לנו היום, ברוך השם, בישראל, מניינים, נקרא להם מגורבים, אשכנזים, ספרדים. כשאנחנו אומרים אשכנזים וספרדים, אז יש אשכנזים חסידים ואשכנזים ליטרקים, והיינו מתנגדים. יש ספרדים ספרדיים ועדות המזרח שהם לא ספרדים, אבל כולם חושבים שזה אותו דבר, אבל זה לא. והיינו קהילות שמעורבבות מנשים שיש להן מנהגים שונים. ואז יכולה להיות נטייה שבתפילת הציבור הזאת כל אחד יתפלל לפי עניינו. אז בתפילת לחש למשל, כל אחד יכול להתפלל לפי המנהג שלו ולפי הנוסח שלו. אבל הכלל המקובל בבתי כנסת כמו זה שלנו, שאין בו נוסח קבוע, שמתפללים לפי הנוסח של הבעל תפילה. כמובן, זאת אומרת שאם הבעל תפילה מיד אחרי הקורבנות בדרכות השחר וכו', מתחיל ברוך שמה כמו הלטווקים, האשכנזים המתנסים, אז אין למי שהמנוסח שלו זה להתחיל בהודו, להתחיל בהודו. אם מתפלל לפי הנוסח של של הבעל תפילה, משום לא תתבודדו. זה מובן? עכשיו, בחזרה של העמידה, יש לה קדושה. וגם כאן, הקדושה, עושים את הקדושה לפי המנהג של הבעל תפילה. אם הוא התחיל במקדש את שמך בעולם, אז לא אומרים הקהל נקדישך ונעריצך. שלא יצאו קולות, איך לומר, מנוגדים ומפוזרים. העניין הזה שלא תתגודדו, זה כלל מאוד מאוד חשוב לקריאת ההלכה. זאת אומרת ש... זה לא משנה מהו המנהג שלי, מה שחשוב כרגע זה שהקהילה תהיה מאוחדת בעבודתה. אם זה מתנצל לכל הכיוונים, אז זה כבר לא עבודת השם. זה מובן? אז לכן, יש כלל שמחים. יש משמעות וחשיבות לדעה הזאת של הכוונה של קריאת שמה לפי העניים או לפי רוב בני אדם. וכל אחד מותר לו כשהוא מקיים את ההלכה לפי מה שנפסקה על יבד עבודת הכהנים, לצרף בכוונתו הוא את אותה הכוונה שייכת לעניים ולרוב בני אדם. אבל אחרי שנפסקה ההלכה לזמן של הקריאת שמע, שזה משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתם, אז אין מישהו יוצא מחובת קריאת שמע אם הוא עושה את זה לפי דעה אחרת, לפחות שהיא קודמת לאותו הזמן. הרי אמרנו במשנה, וזאת הסיבה שהמשנה מביאה את אותו העניין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם ועד בזמן מסוים, שזה תיאורטית היה צריך להיות משנה אחרת. כפי ששואלים, אם אתה קוראים את שמה, שתהיה משנה אחרת שאתה יכול לדון בעניין שעד מתי. אבל כדי לבטא את אותו העניין שכל אותו התחום של הזמן הוא תקין לעניין של לצאת מדי חובה, אבל הדבר המכריע כאן זה ממתי זה מתחיל. והיינו קריאת שמה למעשה הלכתית צריכה להתגדר לעבודת הכהנים, ולכך מצוותה משעצת הכוכבים לכל העם, הן כהנים, הן עניים, הן בעלי בתים, משום לא תתגודדו, וכולם הודו לו, וסתם משנה היא. סתם משנה זו משנה שלא מובאה בשם מי שאמר אותה. למשל בהמשך יש לנו עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. יש דיון לדעת האם משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם זה גם דברי רבי אליעזר, או שרק לגבי הסוף זה דברי רבי אליעזר. מסתמה שהעניין הוא כזה, שהמשנה אומרת ממתי קוראים את שמה בערבים, השאלה כפי שהסברתי קודם, והתשובה היא משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתם, נקודה. מכאן שלוש דעות. עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. כי אין לומר ש... יהיה עניין של לומר ש... על דברי רבי אליעזר חכמים אומרים עד חצות, כן? שזה יהיה משהו שכאילו היו אומרים משעה שהשפנים נכנסים לאכול בתחומתם עד חצות וחכמים, משעה שהשפנים נכנסים לאכול בתחומתם עד שיעלה עמוד השחר, כן? אלא שהרשע של המשנה לחוד עד שהשפנים נכנסים לאכול בתחומתם, מכאן מתחילה הסיפה של המשנה עם שלושת הדעות של רבי אליעזר, חכמים ורבן גמליאל. ולכן משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם היא סתם משנה. ויש לנו כלל שסתם משנה הלכה כמותה. אבל לא במקרה הובאו דעות הברייתות בגמרא, כי צורך גדול הוא למתלמדים להבין עומק השאלה בפרטיה לפי סברת כל חכמי ישראל התלמודיים, וכדי שכל אחד יכיר בער היטב המקום הראוי לו בכלל ישראל, ותהיה כוונתו נכונה וקשרה בעת העבודה, ושאותו עושה מעשה ההלכה בתוך אחד ובשם כל ישראל. ולכך ראוי להעניק גם כן בכוונת הברייתות, אף כי אין ההלכה כהני רבנן. ויש לומר כי העניין המקיף לכל הני דעות בכללם הוא ואין תרומה בלי תבועה, ואין תבועה אלא בזכות הצדקה לכל ישראל ערבים. במשפט הזה הוא מסכם את החוט החורז בין הדעות השונות. יש למשל הלכה. אומרת, אין אדם עושה כל תבועתו תרומה. אני צריך לתת תרומה לכהן על התבועה, אבל זה אומר שהתרומה היא תרומה אך ורק עם משאר תבועה אחרי הרמת התרומה. ולכן כדי שתהיה תרומה צריך שתהיה קודם תבועה. מי עוסק בתבועה? בעניין שלנו זה רוב בני אדם. התפקוד של החברה מבוסס על כך שיש אנשים שעוסקים ביישובו של עולם. מהתבועה יהיה צורך להרים את התרומה. אבל כדי שתהיה התבועה עצמה, יש תנאי מסוים. והתנאי המסוים הזה, זה שהדאגה של יישוב העולם לא תהיה דאגה סתם כלכלית חברתית, אלא שתהיה בחברה הזאת דאגה של המוסרית, הדאגה לזולת. לכן אין תבועה אלא בזכות הצדקה. ודרך שלושת העניינים האלו אנחנו מוצאים את שלושת העליבות, את שלושת הדעות העיקריות המייחסות את העניין של מצוות קריאת שמע, הן לאכילת הכהנים התרומה, הן לאכילת רוב בני אדם, כפי שאנחנו ראינו עליבות בברייתות, הן לאכילת העניים הצדקה. ושזה העניין של האם הכוונה של קריאת שמע, עיקר כוונתה צריכה להיות לפי מה שגורם לך שיש אפשרות של התבועה, או לפי העניין של התבועה עצמה, או לפי העניין של התרומה המרימים אותה מתוך אותה התבואה. אז אנחנו עוד נקרא שתי הפסקאות הבאות ונחזור עליהן בשיעור הבא כדי להעמיק קצת בעניין. ולדיור העניין קצת נראה, גילתי על משפט אחד, ועל פי הדרש ומוסר השכל, ומוסר השכל יש להעריך. טוב, אני מבקש כאחד, דילגתי יותר מדי מזה, ואני חוזר מהתחלה. ויש לומר כי העניין המקיף לכל הנדעות בכללם הוא זה אין תרומה בלי תבואה, ואין תבואה אלא בזכות הצדקה, לכל ישראל ערבים. ולכן, סמכו דעתם בדרך כלל בשלושת העמודים האלה, שעליהם העולם עומד, התורה, העבודה וגמילות חסדים. הן הן המידות המיוחדות לשלוש הבחינות בקבלת התורה, ואמרנו לאל. ועל פי הדרש ומוסר השכל יש להעריך. ובדיור העניין קצת נראה כי בכוונה בחנו בלשונן שעת האכילה בכל הבחינות. ואפילו לרבי אליעזר בשעה שקידש היום בערבי שבתות, ואין מקדשים אלא במקום סעודה, כנודע. הזדמנות להזכיר הלכה קטנה, ושעושים קידוש בבית הכנסת, אז עושים קידוש בבית הכנסת, שותים, אוכלים, חוזרים הביתה, עושים קידוש בבית לפני הסעודה. לא יוצאים ממצוות מקובת הקידוש, בקידוש שהיה בבית הכנסת, כי אין קידוש אלא במקום סעודה. זה עניין חשוב לדעת, יש לפעמים בלבולים בעניין הזה, לכן ניצלתי את ההזדמנות לדייק בדבר הזה. והטעם, כי הצד השווה שבהם הוא האכילה. עבודה הראשונה שמצטרו בה בני אדם סמוך לפריה ורביה. הדבר הזה לא מספיק ידוע. אז אני רק אזכיר אותו עכשיו ונחזור בשיעור הבא על הנקודה עצמה. אנחנו נוגעים כאן בעניין של הנושא של עץ הדעת טוב ורע. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר משהו לאדם, ומה שאנחנו תופסים ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון זה כביכול האיסור לאכול מעץ הדעת טובה. ומעץ הדעת טובה רע לא תאכל ממנו, כי ביום אכול לך ממנו לא תמות. מה ששוכחים זה המצווה הקודמת לפני. מכל עץ הגן אכול תאכל. עכשיו, זה לא נתן רשות. לא, אתה יכול לאכול מהכל, אבל לא מזה. כי לא היה צריך לומר אכול תאכל, מכל עץ הגן אכול תאכל, זו מצווה. והיות מכל עץ אכול תאכל, אז יש דיוק, זה מובן מה שאני רוצה עכשיו, מכל עץ הגן זה כולל עץ הדעת, כי אחרת היה צריך לומר מעשה הגן תאכל. אבל ברגע שכתוב מכל עץ הגן אכול תאכל, זה כולל כל עץ הגן. אבל יש הרחבה מסוימת. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכול לך ממנו מות תמות. זאת אומרת שכל עוד שיש לך חשש או סכנה של מוות בעקבות אכילה מעץ הדעת טוב ורע, אז אסור לך לאכול ממנו. למה? כדי שלא תמות. זה מובן. אז אני קורא כאן, והטעם כי הצד השווה שבהם הוא האכילה, עבודה הראשונה שנצטרו בה בני אדם, סמוך לפריה ורביה, דכתיב, מכל עץ הגן אכול תאכל. זו לעבודה. ומעץ לעובדה, כן? ומעץ הדעת וגומר זו לשומרה. וכל המדרגות הן גופניות, הן רוחניות, עיקר ועצם העבודה נקרא בלשון חז"ל אכילה. וכן לשון המקרא, אם הוא צדיק כי טוב, כי פרי מעליו יאכלו, וכדומה. שכן מצאנו גבי חכמי האמת המקובלים, שכל תכלית מעשי המצוות וכוונות הראויות נקרא אצלם ייחוד וזיווג. אמנם העונה של אותו זיווג נקרא אכילה, וכן בלשון חז"ל, אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכדומה. אז עד כאן להיום, ומכאן אנחנו נחזור, בעזרת השם, בשבוע הבא.